אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, ואנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. בשבועות האחרונים, בעקבות המצב, התוכנית שלנו הוקדמה משעה 11 לשעה 10. והתוכנית עסקה באופן כללי בשיח על פחדים וחרדות, בעקבות המצב ובעקבות כל מה שקרה ומה שקורה. השבוע התקיים השידור האחרון שלנו בקונספט הזה, ובעזרת השם, אני כבר עכשיו מעדכן שהחל משבוע הבא, אנחנו חוזרים לשגרה הקבועה, לשעה 11 בלילה, ששם אנחנו עוסקים בנושא של זוגיות ועולם עולם הרגשות בעצם. אני רוצה היום להקדיש את התוכנית האחרונה בתחום הזה ובמסגרת הזו לכל אלו שהתמודדו ומתמודדים עם כאב, מתחים וחרדות בתקופה הקשה הזו. אני רוצה להקדיש את התוכנית האחרונה לכל אלו שמתמודדים ולשתף אתכם בכמה דברים מאוד מרתקים שחוויתי בשבוע האחרון, וגם להזמין אתכם המאזינים, מי שרוצה לעלות לשידור, לשתף ולספר ולדבר. אז מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר 03-500-93-93 03-500-93-93. ניתן גם לשלוח הודעות באתר של קול חי ובאפליקציה. מראש, אני מבקש להודות לצוות ההפקה הנפלאים שלנו כאן, שלמה פולק על ההפקה, ופנחס בינדר על הביצוע הטכני. מקודם שמעתי בתוכנית הקודמת שיחלו פה מזל טוב לאחד המפיקים הנפלאים שלנו כאן, נתי שולמן, אז גם אני מאחל לך מעומק הלב, מזל טוב ליום הולדת, שבעזרת השם תמצא את הזיווג במהרה. אז אנחנו יוצאים לדרך. השבוע אני רוצה לפתוח את הסיפור השבועי שלנו בסיפור מצמרר. עדות חיה שנחשפתי אליה בשבוע שעבר. איפה נחשפתי לזה? התארחתי בתוכנית בערוץ הידברות, ויחד איתי התארח גיבור הסיפור רב סמל איתמר אילוס, מתחנת משטרת שדרות. הוא סיפר שם סיפור מצמרר, שבעצם בסיפור שלו הבנתי דבר עצום. הבנתי שבתוך כל הקושי העצום שעברו שם, דברים שלא נתפסים בכלל, שאנחנו בכלל לא, אפילו לא יודעים איך לדמיין את זה, בתוך כל הצרה האדירה הזו היה ניתן לראות ניסים גלויים, ולהבין בעצם שכל מה שקורה בעולם הזה מושגח לפרטי פרטים על פי גזירת בורא עולם. ובעצם לכל אחד יש מסלול שנקבע מלמעלה בדיוק בהתאם למה שנכון עבורו. זה פשוט לשמוע ולהצטמרר. ביקשתי מאיתמר לעלות כאן היום לשידור כדי לשתף אותנו ולזכות אותנו בעדות המצמררת שלו. אז בואו ונאמר שלום ולילה טוב לאיתמר אילוס.
שלום, שלום הרב, מה שלומך?
כן, איתמר, אני עדיין, אתה יודע, אני שבוע שעבר נפגשנו, ואתה זוכר, אמרתי לך שאני כולי צמרמורת, ואמרתי לעצמי בהתחלה כזה, חשבתי אולי אני אכתוב את הסיפור, יספר אותו, ואז אמרתי לא, 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 בוא ניתן למאזינים לשמוע את זה בכאן ועכשיו, מכלי ראשון, ממך בעצמך, איך שבורא עולם גם הוביל אותך וממש לפרטי פרטים ולניסי ניסים על כל צעד ושעל, שבעצם זה פשוט מראה את יד ההשגחה, איך שהיא מכוונת מלמעלה על כל פרט ופרט, וגם, אתה יודע, גם הניסים, אבל גם מבחינת רגשות, מה הרגשת שם, אז בוא תשתף אותנו, איתמר.
אוקיי, אז דבר ראשון הרב, אני מודה לך על הבמה, השיתוף הזה, אני באמת מכוון לפרסום הנס, ולחיזוק המשפחות, גם של הנופלים וגם משפחות החטופים, באמת אני מחזק אותם מפה מהמקום הזה. והמטרה העיקרית שלי באמת זה היה פרסום הנס, כי ככל שאני נחשף לסיפורים של אנשים ומקרים, כל אחד פתאום מספר לי כמה ניסים היו לו, אז אני התחלתי לראות שיש יותר הרבה ניסים מטרגדיות, והיו שם טרגדיות, אבל יש יותר הרבה ניסים, מאות מאות של ניסים, שאנשים שעברו שם במקרה והלכו לבית כנסת ושמעו את הכדורים לאדם ורצו לצאת ולא יצאו, כי כל אחד והנס שלו, כל אחד איך שזה תופס אותו. אז אני הרב ברשותך יתחיל ככה, אני גר באופקים.
אז רק לפני שאתה ממשיך הלאה, אותך שומעים מצוין, יכול להיות שיש קצת דיבורים אולי במרחב שבו אתה נמצא?
אז אני...
אם תוכל ללכת למקום שקט ככה, כי זה הולכת להיות שיחה לא קצרה, ואנחנו רוצים לשמוע ככה לפרטי פרטים, אז בוא בבקשה תלך למקום אחר ונשמע אותך ככה כמו שצריך.
הנה, עכשיו שמעו אותי יותר טוב?
מעולה, מעולה, כן, בבקשה.
אחלה, ודבר ראשון, אני גר באופקים, בשכונת מישור הגפן, השכונה שהותקפה, וביום שבת, מחת תורה, אני קם בסביבות 6:10, מתארגן, לבש, לשבת, בגדים לבנים, נכין את הבגדים לילדים, אמרתי, ניקח אותם, מקפות, ובשעה 7+-, מתקיעים לי שם הזקות באופקים, שומע את ההזקה, יורד לי הילדים כבר לממד, אנחנו רגילים, ואני שומע פתאום את הכפולה, ובשילוב אני פתאום מתחיל לשמוע צורות ירי. עכשיו, בשניות הראשונות אני חושב שאולי זה צורות ירי של, לא יודע, אולי משהו פלילי, או שזה איזה טיל שפגע ופגע באיזה משהו. אני יוצא בחוץ ואני שומע שוב פעם עוד צרורות ירי. אני מסתכל הצידה, אני רואה את השכן שלי שהוא גם כשוטר, קצין משטרה, שהוא גם כמתארגן מהר והולך לאוטו שלו. אמרתי לו, שי, זה היה ירי? הוא אומר לי, כן, כן, בוא מהר. אני רץ לבית, לוקח את האקדח, אשתי מפצירה בלי להישאר, ואני אומר לה, יש ירי בחוץ, אני הולך לראות מה זה, סגירי את הדלת. ואני יוצא, לורך את האקדח, מתחיל לרוץ לכיוון מקור הירי, הגעתי לרחוב הקרמים, בדרך לשם אני רואה שוטר, שכן שלנו גם כן, שהוא הקדים אותי, הוא כבר רץ לפניי, הוא פנה בפנייה ראשונה לכיוון רחוב התמר, שם הוא מצא את מותו, רוני אבו ארון, זכרונו לברכה, זה הפעם האחרונה שאני ראיתי אותו, ואני המשכתי ועוד שתי כניסות אחרי זה, יש כניסה לרחוב הקרמים, ושם אני נכנס, אני שמע את העיריות מכיוון הבלוקים של רחוב הגורן, אני הולך לשם, ותוך כדי אני כבר מדמיין, אני כבר מבין שיש פה איזה אירוע פחה. פחה זה פעילות חבלנית עוינת. זה משהו שהוא לא משהו פלילי, משהו מוגזם. ועדיין זה לא הכין אותי למה שראיתי. באותו רגע אני מגיע לשם, אני עומד מאחורי רכב, אני רואה שתי אזרחים רצים, ולפתע אני רואה מאחוריהם איזה 3 מחבלים, אפודים עליהם, ונשקים אוטומטיים, קלאץ', ואחד מהם היה עם איזה טילה ומאחורה, והם הולכים שלושתם, ויורים לכל עבר, ויריות באוטומט כלפי האזרחים. אני בשלב הזה במרחק של איזה 40 מטר, בין 40 ל-50 מטר, מהם. זה לא ירי נקדח, זה לא אפקטיבי, כל כך עם נקדח. בכל מקרה אמרתי, אני אראה לכיוונם, כדי שיורידו קנים, שיפסיקו לראות על אזרחים. ואני יורה שתי כדורים לכיוון השלושה מחבלים שם, ויהיתי פגיעה באחד מהם, ברגל. לפתע הקנים הסתובבו כלפיי, והתחלתי לקבל תורות של ירי. אני רץ לכיוון החומה, רץ על החומה אחורה, נוסג אחורה, נכנס לרחוב הגורן הפנימי, וכדורים ממש 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 שורקים מידי, פוגעים מידי, אני רואה את האשן שלהם שם על האקרשטיין של הרצפה, ופוגעים בעץ מעליי, ופוגעים בכל מקום רק לא בי. נכנסתי בתוך הרחוב הפנימי, העיריות הפסיקו, העיריות ממשיכים כל עבר, בכל עבר אני שומע עדיין עיריות, אני פתאום מבחין צרוע על המדרכה שם, את הרב שחר בוצחק, הרב שחר זה הרב של הגרעין התורני באופקים, אני מכיר אותו, נרץ אליו, אומר לו, הרב מה איתך? אומר לי, חטפתי כדור ונראה לי שיש מחבלים במיגונית, אני רואה אותו ככה בשאריך כוחותיו, הוא ככה מחזיק אותו את האקדח קדימה, אני רץ לכיוון המיגונית, פותח פינה שם, וזה יש שם שתי אזרחים, מבוגרים, פצועי ירי, אחד מהם פצוע ביד, פיה קשה ביד, אני רואה שיש לו ממש שטף דם פורץ, באותו רגע התחלתי לעשות לו חטיים, חוסם עורקים, ביד עם החתיכת בת שהייתה לו של החולצה שלו, קראתי אותה והתחלתי לרפף לו אותה שם ולקשור חזק, שנעצר הדימום. שאלתי אותם איפה הם גרים, אמרו לי ממש מאחורי המיגונית. אני פותח את המיגונית, אני יוצא בחוץ, תוך כדי שאני מחפה עליהם, ומלווה אותם לבית, מכניס אותם בזריזות לתוך הבית שלהם, ואומר להם, תנעלו עצמכם, אין לצאת עכשיו, יש פה עיריות בחוץ, מסוכן מאוד. וחוזר בחזרה לכיוון הרב. אני רץ לרב, אמרו לו, בוא, אני אעזור לך נקום, נלך ככה אחורה. הוא אומר לי, אני לא מצליח לדרוך על הרגליים, בשלב הזה אני קורע לידו, מוריד אותם מכנס בשביל לראות הפציעה. איך שאני כבר עושה את הפעולה הזאת, מחבל ממרחק של איזה 30 מטר, מבצע עלינו ירי, אני נשכב על הרב, מגונן עליו כזה בגופי, וכדורים פוגעים ממש סנטימטרים ממנו. אני ניגשתי לשם, אתה יודע, לאחר כמה ימים, אני רואה שם עדיין את הכתם דם שלו, אני מסתכל שם על האקרשטיין, של האבנים משתלבות שם, ואני מסתכל ליד, ואני רואה כל מיני פגיעות כאלה של הכליב, הם פגעו כזה בצורת קשת, שממש, אני אומר, אני שכבתי עליו פה, והנה פה אני רואה את הסימנים, כי אני ראיתי את זה גם כן בעיניים, ועפתו עליי אבנים וחתיכות ונקזים כאלה, אבל לא נפגענו בכלל. בשלב הזה אני צועק לבן אדם, לשחל שגר שם, תפתח לי את השער, אני רץ למיגונית, מנסה לראות את מקור הירי, לא הבחנתי במחבל, זאת אומרת שהוא בא, נכנס, ירה והמשיך. לא, ככה הם עשו, מסתובבו, ירו לכל מקום, לכל עבר, וככה זה היה. אני רץ בחזרה לרב, פתחו את השער, אני תופס אותו בחגורה, וגורר אותו לתוך הבית, תוך כדי עדיין אני שומע כדורים ויריות לידי, מכניס אותו לתוך הבית, מוריד אותו מכנס, רואה את הפציעה, לוקח מגבת, כושר, משני הכיוונים. עכשיו, בשלב הזה אני כאילו, חייב לציין שאני גם כן חובש בתפקידי. אני במשטרה 20 שנה, ומשנת 2007 אני עשיתי קורס חופשים, אז היו לי הרבה דילמות גם כן, כי יש פעולות שהן כל כך מהירות, מה זה מהירות? של 30 שניות בערך, של לעשות חטאים לבן אדם, חוסם עורקים, שאתה יכול להציל את החיים. כי רוב האנשים שנפגעים מטראומה, נפגעים מאיבודם. גם אם זה קטיעה חלקית, או קטיעה, או פצעירי בגפיים, מדברים כאלה אנשים מתים כי מאבדים דם. אז יש פעולות שמחורות להציל חיים, ומגישי עזרה ראשונה זה דבר מאוד חשוב שמציל חיים, וצריך לדעת את הדברים האלה, את היתורים האלה, איך לטפל ואיך לעזור. ויש לי את הידע הזה, אלה הרבה דילמות, כי התורת לחימה אומרת לך, קודם כל תילחם. קודם כל תסיים את להילחם עם מחבלים, אחר כך את הפעם פצועים. לא מתעסקים עם פצועים. זה נכון. אבל אתם דילמות גם בענף שאתה מכיר, גם פעולה זריזה, טוב, אני אעשה את זה זריז ואני אמשיך. אז זה מה שעשיתי, נכנסתי לתוך הבית, תפסתי, קשרתי לו מגבל, בחור כניסה לבחור יציאה, הורדתי לבעל הבית שם לתפוס חזק את הפצע, שלא ידמם, ואני יצאתי בחזרה למקום שממנו הריתי את שתי הכדורים, שם אמרו לי, כבר ראיתי זה כבר כמה חבר'ה עם, עם קובעי זיהוי, אמרו לי שם חבר נכנס לתוך אחד הבתים, סמוך לרכב, המחבל הפצוע, אני ממש חותר למגע, נכנס לכיוון הבית, מחפש את המחבל, נכנס לתוך הבית, עובר את הבית מהצד, מגיע לאחורי הבית, שם עומד מחבל אחר, לא פצוע, מחבל אחר, מעבר השני של, של החצר, מזהה אותי, מבצע עליי צרור של ירי, אני, הכדורים פוגעים מידי, ואני מרגיש שהכדורים חולפים מיד הפנים, אני רץ אחורה, באמוק, אני בראש שלי שהוא רודף אחריי, אבל הוא לא רדף אחריי, אני חוזר בחזרה מאחורי הרכב, מחכה לו שיגיע, המחבל לא מגיע, אני פותח פינה, פותח פינה זה כמובן אני הולך בקו ישר בשביל לראות אם הוא מציץ או משהו כזה מעבר השני של, של החצר, של הבית שמולי, ולפתע המחבל הפצוע שהוא נכנס לבית אחד ליד, ממש כניסה של עניין של מספר סנטימטרים, של כניסה 10 סנטים זה כניסה אחרת, ו... מזל שיש עוד נכנס לשם, כמעט אני נכנס לשם, המחבל המתין מעבר לחומה, עם הקנה לכיוון הפתח, ואני מקבל רימון מהמחבל הפצוע, הוא זורק רימון לעברנו, הרימון מתפוצץ משהו כמו 6 מטר ממני, אני שומע את הפיצוץ ומתחיל לרוץ, אני מרגיש כמו אבני סומסום כאלה שמזרקים עליי, חשבתי זה רסף, אני בודק את עצמי, הבנתי שזה היה אספלט של הכביש, שאף עליי, ורסף לא פגע בי. אני מבין שהמחבל נמצא בבית ליד, אני חוצה את הכביש, נצמד לחומה, מצמצם לעבר החומה של המחבל איפה שהוא נמצא שם, מטפס שם על הפילר של החשמל, מציץ פנימה, ומזהה את המחבל יושב מהצד השני של החומה, והכנס לו על כיוון הפתח, אני בגב שלו, ואני מתחיל לבצע עליו ירי, ומחסה את המחבל, כמה כדורים בראש, מטפס על החומה, קופץ לעבר השני של המחבל, רואה מה יש לו, איזה ציוד אני יכול לקחת, כנראה כמקדח, לוקח, מוצא עליו רימון, לוקח את הרימון, שם בכיס, היה לו גם שתי מחסניות של אקדח גלוק, האקדח שאני משתמש בו, לקחתי ממנו גם את המחסניות, היה שם עוד איזו התעסקות ככה, שאנשים באו וזה, וצעקתי להם שהמחבל חוסל וזה, אז עוד הציוד לגלל קצת אנשים, וכו ושם, ואני ממשיך בסריקות על הרחוב, בבך אני רואה את הזוועות, מלא הרוגים על הרחוב, וחברים, אני רואה פתאום את חבר שלי, ששני רגע ננחם לידינו, מיכאל ליזני, השם מקום דמו, אני רואה אותו שם שרוע, חבר שלי שם אומר לי, איתמר, תראה מה איתו, אולי אפשר לעשות משהו, אני מסתכל, אני רואה שדברו ללא רוח חיים, וזה היה שם את השרשרת ואת הפלאפון שלו, לוקח אותם, שם אותם בכיס, לא יודע למה, הדחף כזה לעשות את זה, כי אני יודע שזה יגיע, שזה יגיע למשפחה שלו, ושזה לא ייפול בין הכיסאות, וממשיך לסרוק את הרחוב, קוראים לי מצד שמאל, אני יוצא כאן משטרה, אז הם אומרים לי בוא מהר, אני מגיע, אני מזהה שם שתי גופות ליד מיגונית, ואני מזהה חייל פצוע, חייל בשם דניס, חייל הזה קיבל 7 כדורים בגופו, כדור בראש, כדור בכתף, כדור ביד, כדור במותן, כדור בירך, כדור בברך, וכדור בירך השנייה. וכדור אחד בקרמי, שלא חדר. אני מסתכל עליו, אני רואה את הראש שלו פתוח, אני רואה את כולו מחורר. אני עושה שמשמור. זה לא איך קוראים לך, אומר לי דניס, אני רואה שהוא ביקרה, הוא מדבר איתי. אמרתי, אני רואה את הלמדים של צבא, אמרתי, מה, הגיעו חיילים, הגיעו צבא? הוא אומר לי, לא, אני באתי מהבית. אז, כי היינו צריכים שם צבא בזמן הזה, היינו צריכים את הדבר הזה. אז, בצערי לא, זה היה הנחת רווחה כזאת שטוב, אין מה לעשות, אנחנו נשארים לבד. אני מסתכל, אמרו לו, איפה נפגעת? אני רואה את הראש שלו פתוח, אני מסתכל על היד, מתחיל לבצע לו חטאים ביד, ובדיוק גם כשאני עושה לו חטאים ביד, אני מקבל ממחק 20-25 מטר מלמטה, מהמקום שהייתי אמור לעבור בו. אני מקבל משם הצרור של מחבל, שיורה לעברנו, ושוב פעם, הכדורים פוגעים, 20 סנטים שמאלה, 20 סנטים ימינה, על הרכב שהיה לידינו, ואפים על הזכוכיות של הרכב, כלומר, שמקבלים צרור של איזה 10 שניות, שזה המון, המון, המון. זה כמעט מחסנית שלמה. ושוב פעם, לא נפגע בכלל. אני רץ לעבר הרכב, פותח פינה, מסתכל, רץ את כיוון המיגונית, מנסה לצמצם, מנסה לזהות את מקור הירי, מאיפה ירו עליי. ואני לא מפקין במחבל, לא מפקין במה קורה לי, ואותו דבר, הוא בא, יורה, ממשיך. אני מתלבט מה לעשות, או לחתור למגע, להמשיך לכיוון במקום שאני לא יודע לאיפה, או אני מסתכל על דניס, דניס מסתכל עליי בחזרה ואומר לי, לך, לך תילחם. אני כבר זהו, אני מרגיש שזה הסוף. אני לא יכולתי לשמוע את המילים האלה, רציתי לה בחזרה, מתאו דניס, הכל יהיה בסדר, אני איתך. המשכתי אותה חיתיים ביד, דניס מבקש כוס מים לשתות, אני רץ לאחד הבתים, לא פותחים לי, אני רץ לבית אחר, הביאו לי כוס מים דרך החלון, אני חוזר אליו, מביא אותו כוס מים. טיפה מרטיב את הפה, טיפה שותה, ואני פתאום, רואה פתאום משמיים, נגיע לשם חובש איחוד הצלה, בשם מוטי אלבז, בחור מקסים, תחת אש, תחת זה, תחת קרבות, הגיע לשם עם התיק חובש שלו, צעקתי לו שיבוא אליי, הגיע, אמרתי לו, אחי, בוא תטפל בבן אדם, תן לו חטאים ברגל, חטאים בעיה, תשפר את החטאים. אני הולך, אני תכף יבוא. אני רץ לכיוון המקור איפה שירו עליי מקודם, עברו כבר איזה 10 דקות מאז. אני נכנס שם במעבר.
רק להבין, איתמר, לפני שאתה ממשיך את הסיפור המרתק שלך, בעצם כשדניס אומר לך, לך תמשיך הלאה, כאילו אומר לך, אני כבר אבוד, אז בוא כאילו תציל אחרים.
כן, כאילו הוא גם מבין מה זה, הוא יודע שבתורת לחימה קודם כל נלחמים, ופצועים משאירים אותו, כי כשהוא נפצע, היה לו עם 16. ועבר שם איש ביטחון אחר, לקח אותה עם 16 והמשיך להילחם. כאילו הוא השאיר אותו ככה פצוע. כי זה מה שעושים. אבל אני לא אכלתי, כי זה היה לפעמים, הוא היה בלי M16 כשהגעתי אליו. שאלתי אותו M16 שלך, הוא אומר, אני הבאת אותו לאיזה מישהו. כאילו מישהו בא, עבר שם, אמר לו, קחת M16, המשיך, תלך תילחם. וזה התורת לחימה, ככה אמורים לעשות, לא אמורים לצפק בפצועים עכשיו, כי יש קרבות.
אבל זה חלק אחד, העניין הוא שגם הוא, שהוא פצוע, והוא בא ואומר לך, תקשיב, עזוב אותי, זאת אומרת, הוא מהמקום שלו אומר לך, תעזוב אותי, חבל על הזמן, לך תמשיך הלאה, תציל אחרים.
ממש ככה, הוא השלים זה שהוא הולך למות.
וואו.
ויש בשורות טובות אחר כך, כפי שאתה יודע, אבל...
אני לא רק יודע, אני אספר לך יותר מזה, אני היום דיברתי איתו. היום אני דיברתי איתו, כן, כן. זה מצמרר אותי, כן, זה מצמרר אותי, תשמע.
אז אני חייב לעשות איזה פאוס כזה ולהגיד לך שאחרי 4 ימים, שאני עוד בימים האלה של האבלות והחברים והלוויות ומשפחות שקולות, ימים קשים מאוד שעברתי. פתאום מקבל טלפון בערב, והוא מדבר ככה, אני מושקע רוסי, אומר לי, הלו, איתמר? אמרתי לו, כן, מי זה? אומר לי, זה דניס. והתחלתי לבכות, אמרתי לו, דניס, אתה חי? אמרתי לי, כן, אחי, הצלת את החיים שלי. אמרתי, דניס, אתה זוכר הכל, אתה זוכר את הנסיעה, אתה זוכר, בטח, אמרתי לי, כן, אני זוכר. התרגשתי כל כך, זה נתן לי כמו פרויקטור של אור כזה בימים הקשים והשחורים האלה שעברתי בימים האלה. אני ממש פרויקטור של אור.
וואו.
יומיים אחרי אני מקבל טלפון מגרשון מהמיגונית. הוא מזכיר לי גרשון מהמיגונית, אתה עשית לי חטאים ביד, הצלת את החיים שלי. המילים האלה שברו אותי משמחה כאילו, מהתרגשות, וזה כל כך הכניס בי חיות וכוח בימים הקשים האלה. אז דניס, אחרי שאני רץ, ממשיך הלאה, אני רואה שתי חברים הרוגים, מאוד כואב לי, נפגע קצת, שותה מים, דרך חוזר בחזרה, אמרתי, אני אראה לראות שדניס, פינו אותו, אחרי זה 20 דקות, בערך 25 דקות. אני חוזר בחזרה, אני רואה עדיין אנשים עומדים לידו. רצתי לי, אמרתי, למה לא פינו אותו? ואז אמרו לנו שאמבולנסים לא נכנסים, כי יורים פה לאמבולנסים, אז אמבולנסים לא נכנסים. ראיתי שם איזה רכב הונדה סיביק, עם חלונות שבורים, של אחד השכנים. ראיתי שמי זה השכן אמר לי שגן, ואותו לי את המפתח. הביא את המפתח, הנעתי את האוטו, העמסנו את דניס למושב האחורי, ואני נוסע איתו לבית חולים סורוקה, בבאר שבע. בנסיעה רגילה לבית החולים זו ככה חצי שעה. עשיתי זה תוך 16-17 דקות. הגעתי איתו לבית חולים סורוקה, שמתי אותו שם אצל הרופאים. אני הייתי כולי דם. הרופאים באים ואומרים, אתה פצוע? אני מסתכל על עצמי, נוגע בעצמי, אומר להם, לא, זה לא דם שלי. ואמרתי רק לשתות מים, שתיתי מים. חזרתי בחזרה לרכב, נסעתי בחזרה לאופקים, לזירה שם, לרחוב שלי. הגעתי לבית, סניף ריקה בבית, נכנסתי לקרית הטלפון, שתירת אותי, כולי דם. אמרתי, מה יש לך? אתה בסדר? אמרתי לה, כן, הייתי. יש מלא הרוגים, מלא בלגן בחוץ, מחבלים מסתובבים, לסגור את הבית, לא לפתוח לאף אחד. לוקח את הטלפון, לוקח את הכובע הזיהוי שלי, ויוצא בחזרה. מגיע לרחוב התמר, הפעם נכנסתי איפה שרוני, נכנס בהתחלה בכניסה הראשונה. אני מגיע משם, אני רואה חיילים מחופרים, לא חיילים, שוטרי מגב, מחופרים ליד איזה בית של משפחת ביליה, שאריה זיכרונו לברכה, הצפיק את המשפחה שלו, הוציא אותה מהחלון האחורי ונורה, כשהוא היה בחלון, על ידי המחבלים, ממש מהחצר, ירו עליו. אני מגיע לשם, אני אומר, מה, יש מחבל בפנים? אמרו לי, כן, יש חשד למחבל מתבצר. אמרתי, אוקיי, ומה, לא שחקו את הבית, לא בדקו, לראות אם יש פצועים? הבית הזה חטף טילאו, הראו טיל על הבית. אז אמרו, לא, עדיין לא, תכף נעשה, נראה, וזהו, יש מחבל. זה טוב, אנחנו פה כוח, בוא ניכנס. יראו כמה עיריות לכיוון הבית, עיריות גירוי, וראו שאין תגובה, עשו סריקה מלמעלה, ככה מאיזה חומה, ואמרו שאין אנשים בבית, כאילו שאין מחבל. אני בזמן הזה עליתי על הגג של השכן, על הפרגולה שלו, ולפי אתה אני רואה את כל משפחת ביליה, על הגג, מסתכלים שם מאחורי הדוד שמש, כמו המסתורק הזה של דוד שמש, ואני אומר להם, מה אתם עושים פה? בוא מהר. וילדים קטנים, ותינוקת בת חודש, והאימא, ואשתו של אריאל זכרונו לברכה, אריאל הוציא משם את אימא שלו, את אשתו, את הילדים שלו, את גיסתו, את אח שלו, הוא הוציא את כולם מהחלון, והוא היה האחרון, והמחבלים ירו בו, כשראו אותו ממש בפתח של החלון, ירו בו, והרגו אותו כשהוא על החלון. Wow. המשפחה שלי שם, שלוש שעות, והגופה של אריאל זיכרונו לברכה, מוטלת לידם, והם שותקים, וכשהגעתי לנחם את המשפחה, אז האמא, הסבתא מספרת לי שאחת הבנות אומרת, סבתא, אולי נשחק אותה מתים שככה לא עברו לנו. ורמות כאלה, ואחד הילדים מגיע למצב שהוא נרדם אפילו. היו שם שלוש שעות, בגג, בלי מים, בלי כלום, בלי בשמש. ישבו שם, שתקו, שמעו את כל הקרבות שהיו לאדם, ולא ציצו, פחדו להציץ ולצייץ ולהוציא את הראש. שמעו מחבלים בגרות וזה, הם לא רצו לזוז. ועד שהם ראו אותי, הם טיפה קיבלו טיפה חיות, והצלו לפקוד גם כן, והורדתי אותם למטה לבית של השכן. אני חזרתי על הגג, חזרתי לגג עצמו, ואני כבר מבין שיש שלושה מחבלים שמתבצרים בתוך החצר של הבית שמאחוריהם, בית ברחוב החיטה 17, בית של משפחת אלבז, ושם יש שלושה מחבלים. כוחותינו כבר נמצאים על הגג ממול, על בחצרות מצד ימין, מצד שמאל, וכוחותינו מתחילים לראות לכיוון המחסן הזה, זורקים רימוני רסס, הכל בכדי לנטרל את המחבלים. אחרי זה רבע שעה שאני על הגג, אני לפתע שומע הכל מתוך המחסן. צועקה לו, אמרתי לו, שוב, בערבית, מה? הוא אומר לי, אני רוצה מישהו שמדבר ערבית. אז אני צועק לכולם שהוא בשקט, הוא בשקט, כי היה הרבה רעשים וצעקות וזה. צועק לכולם שקט, כולם באמת שתקו. אמרתי, אני לא שומע אותו. ואז הוא אומר לו בערבית, אנא בדחק ערבי, אני מדבר ערבית. והוא אומר לי, אנא וואנה ג'ט, אני רוצה לצאת. אני אמרתי לו, ארפע עידה, כעת לברה שויה שויה. תרים את הידיים, וצא בחוץ לאט לאט. הוא אומר לי, תייד, בסדר, הוא רוצה. אני כבר בזמן הזה מתחיל לצמצם ולטפס על הגג. מה זה לטפס? ללכת לכיוון הגג של השכן, של המחסן, לגג מפנל. אני כבר עומד מול כניסה, אני צועק לו, פיש המספש, פיש תלאץ', יום 16 ביקלאץ', הוא תנקי. הוא אומר לי, טייב, בסדר? וכשאני רואה אותו יוצא, אני מבחין בראש נפץ, ובקורות כל מיני אביזרים כאלה, ממש לצידו. אני עכשיו מסתכל מסביב, אני רואה את כל הכוחות, אני אומר, אם דבר כזה עכשיו הוא עושה איזה פיגוע, מתפוצץ, הם באו לפה לפיגועי הקרבה, הם לא באו לפה להסביר את עצמם. ואני מחליט באותו שלב לא לקחת סיכון, גם לא לחיים שלי, גם לא לחיים של הסובבים אותי, ואני מסתכל על הקצירה שם, אני נותן לי את האישור עם היד, אני מבצע שתי יריות על הראש של המחבל, והחבר'ה מקדימה נתנו עליו עוד מתח של ירי. וגם במתח שהם נתנו, אני מרגיש פתאום ריקושט עם אפים מעליי, וחתיכות של בלוקים ואבנים ומתחות כאלה, ואני קופץ אחורה, ואני צועק להם, מה יש לכם? אני פה מעליו, מה? לא רואים אותי? ולחץ כזה, בודק את עצמי, ראיתי שלא נפגעתי, מיש כוחותינו, וברוך השם לא נפגעתי, אחר כך אני יורד למטה, מהגג, ומבין ומסתכל כל הערס, בכל מה שאני עשה שם, בכל הקרבות שהיו בבית, אני רוצה עדיין כולי דרוך כזה, וכולי בלחצים כאלה, ובא לה קצינה, אומרת לי, זה סתירה, אומרת לי, הכל בסדר, אומרת לה, כן, כן. אומרת לי, עבדת יפה, עבודה יפה, מעולה, כל הכבוד. ולך אחורה, לך תשתה מים. הלכתי, שתיתי מים, הרגעתי קצת, ותוך כדי אנחנו מקבלים אירועים באופקים. כל אחד, קיבלנו אלפי אירועים באופקים באותו רגע. מחבל בבית, אני מזהה מישהו בחצר, אני...
ואתה ככה ממשיך כל הזמן? כל הזמן ממשיך?
ממשיך, ממשיך. כן, לא הולך לבית, לא כלום, לא עוצר לרגע. ממשיך, עונה לקריאות, עונה ש... גם שלב מסוים, הגעתי לאווירה עצמה של המחבל הראשון שהורדתי. אני מגיע לשם, אני אמרתי, כי הוא בהתחלה יריתי עליו איזה מספר כדורים, ואני רואה שהוא לא פוגע, אבל שהוא מסתכל אחורה, המחבל מסתכל עליי, ואז יריתי לו בפנים. אבל לפני זה אמרתי, איך פקעתי בו במרחק הזה? והלכתי לשם לראות. אני רואה שפגעתי כל באיזה עמוד, ממש, כאילו אותה, הצבעתי לכיוונו ויריתי, ופגעתי את כל הפגיעות שלי בעמוד. ואז אחר כך שהוא שמע, המחבל שמע את הירי מאחורה, והוא הסתכל לעברי, ואז מבטים שלנו הצטלבו, ואז יריתי לו בראש. אמרתי, אוקיי. ואז התחלתי לשחזר את כל מה שעברתי, לאט לאט, הגעתי בסביבות איזה 6 בערב לבית, רואה את הבגדים, קלחתי, ואמרתי לעצמי, אני לא יכול לבוש בגדים רגילים עכשיו. עליתי על מדים של משטרה, וחזרתי לשם, כי עדיין היה את האירוע הזה של, של רחל, משפחת אדרי, של המתבטרים בבית, אירוע של 5 מחבלים שהיו להם בתוך הבית, עם 2 בני ערובה, והימם כבר לקח שם פיקוד, אבל עדיין הנפש שלי לא אכלה, לא אכלתי לחזור לבית. נשארתי שם עד איזה 2 לפנות בוקר, לא, הרגשתי לא בנוח להישאר בבית. גם כי ראיתי חברים מתים והם בשם לא אחזרו. ונשארתי שם על איזה 2 לפנות בוקר, עד שאשתי לא התקשרה אליי בוכה, אמרתי, בוא, אני צריכה אותך. וחזרתי לבית. ב-2:40 היה פריצה לכיוון הבית של, של משפחת אדרי, והוציאו אותם ללא פגע, וחיסלו את כל המחבלים שם. וכך הסתיים ככה אירוע באופקים. וגם היום למחרת, עוד פעם, אני קם מוקדם, יוצא בחוץ, חוזר לבית באיזה 2 לפנות בוקר. ככה 3-4 ימים, כזה קשים, מהלוויה למשפחות, למשפחה, נותן לזה את, את הפלאפון ואת את השרשרת, משפחת ליזמי, ועובר לשם, ועובר לשם, ומאוד מאוד קשה, מאוד קשה, באנו מעלי חברים. גם עוד פעם, חייב לציין שבאופקים יש לנו אנשים גיבורים, אנשים אמיצים, שבאמת, באמת אני אגיד לך, האנשים שם, שיבשנו להם שם את התוכניות, המחבלים לא האמינו, לא האמינו שכל כך, יהיה להם כל כך התנגדות מאזרחים. הם תכננו להגיע, לסיים בתחמושת שלהם, לחזור לרחבים, להתחנש שוב ולצאת עוד פעם. זה ממש היה תכנון שלהם, לשטוף את, את הרחובות שם בדם. והם לא הצליחו, הם לא הצליחו לחזור לרחבים שלהם. כי אנשים גיבורים הגיעו לשם ובחירוף נפש הגנו על תושבי העיר.
אנשים גיבורים בדיוק כמו הסיפור גבורה שלך, איתמר.
זה לא כוחות.
תגיד לי משהו. תגיד לי משהו.
שם מעמוד ענן, אתה לא יכול.
יש לך איזושהי סריטה על הגוף או שנקי נקי?
כלום.
אני כאילו חושב על זה, אתה יודע, אני כבר שבוע שלם בצמרמורת מהסיפור שלך, ואני אומר לעצמי, אתה הלכת שם ו... עשרות כדורים מימין ומשמאל ורימונים ואתה ממשיך וכלום סריטה לו. ועוד מעט אני אכנס קצת יותר לסיפור לעומק מבחינת עולם, אנחנו, התוכנית שלנו עוסקת בעולם הרגשות, ואני תכף עוד מעט גם יגיע לזה, אני לא רק אני אגיע לעולם הרגשות פה, אני גם מזמין את המאזינים, מי שרוצה לעלות ולשאול שאלות ולדבר על רגשות בהקשר לסיפור שלך, אני מזמין להתקשר 03-500-93-93, 03-500-93-93. אז אני בהחלט מזמין את המאזינים להתקשר, מי שרוצה לשאול ולדבר. אבל לפני כן, אני אומר, יש פה חלק אחד, מבחינת, הרמב"ן אומר, עד שלא נאמין שכל מעשינו ומקרינו, הכל זה נס, אין לנו חלק בתורת משה. כלומר, להאמין שכל מקרה בעולם זה נס. ואני, כששמעתי את הסיפור שלך, איתמר, בשבוע שעבר פעם ראשונה, אמרתי לעצמי, מתוך הסיפור שלך אני מצליח להבין מה זה המשמעות שכל מקרה בעולם, מקרה אותיות רק מהשם. כלומר, שבעצם כל מקרה בעולם זה, זה, זה נס. רק שדרך הסיפור שלך אפשר לראות את זה בחוש, כי אתה הולך ממקום למקום, ויריות מפה ויריות משם, מכל הכיוונים, איך כתוב, ממיני מיכאל, משמאלי גבריאל, כאילו מצד ימין, מצד שמאל, מלמעלה, מלמטה, רימונים, והכל, כלום, שריטה לו. וזה כאילו מלמד אותנו את המשמעות שבעצם, איך אומרים, לכל כדור הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה ומי.
נכון.
ויש כתובת לכל... אני זוכר בזמנו כשהיה את אסון ורסאי, האולם שנפל, אז אני זוכר יום אחד היינו ב... מה?
בירושלים.
כן, כן, ואז אני זוכר, היינו באיזשהו חתונה, באחד האולמות בבני ברק, והאולם רעד. אז אני זוכר שהם תלו שם, הנהלת האולם תלתה אולם, תלתה מכתב מרב חיים קניבסקי, ממרן פוסק הדור, היא תלתה מכתב שם שהוא כתב כך, שלא המטוס נופל, האנשים נופלים. כלומר, שכל דבר שקורה בעולם זה מכוון מלמעלה, על כל אחד ואחד בדיוק מה ומי ואיך. וכשאני מסתכל על הסיפור שלך, אני אומר, וואו, כאילו, אתה יודע, זה כמו שצלף יעמוד מולך, ויראה יריות ימינה, וינסה כל הזמן לפגוע בך, וזה פוגע בכל סנטימטר רק לא בך. ואני אומר, וואו, כאילו, זה מטורף.
וזה לא פעם, זה לא פעמיים, וזה לא שלוש, אני שפרתי לעצמי את הכל, וחמש פעמים של צורות ירי, ממרחקים של 30-20 מטר, משהו כזה, ועוד פעם אחת רימון, ושש פעמים ש... שממש, כאילו סנטים, 10 סנטים ימינה, 10 סנטים שמאלה, והגעתי לשלב מסוים בלחימה, באים אליי אנשים, כאילו באים, אני רואה אנשים נופגים אחורה, לאדם כדור ברגל, הולך אחורה, תראו מה התחמרי לו, קיבלתי כדור ברגל, זה קיבל כדור בירך, זה קיבל כדור ביד, ואנשים נופגים אחורה, וזה הרב גוצחק, גיים אובר, אתה יודע, כאילו כולם גיים אובר, כאילו זהו, זה, הם כבר נלחמו, זהו, נופגים אחורה, מקטע שהם לא יכולים כבר. ואני באמת הגעתי לשלב כזה שאני לא מאחל, לא למות, מאחל להיפצע. תן להרגיש את הכדור הזה ולהשיג את אחורה, בכבוד כאילו.
אז פה אתה כבר נכנס לרגשות, ואני מאוד רוצה להידבר איתך קצת על רגשות. לא רק אני מאמין שגם מאזינים, כי זה התוכנית שלנו. אנחנו גם מוכרחים כבר לצאת לפרסומות. בוא תישאר איתנו, איתמר. אני כעת מזמין את המאזינים, מי שרוצה לעלות לשידור. יש לנו עוד כמה הפתעות בתוכנית הזו הלילה. יש לנו גם, לא תאמין, קבאי מקבאות והצלה, שגם כן מעוטף עזה, שאנחנו נרצה לשוחח איתו, ועוד כמה הפתעות מעניינים, כן. אבל יחד עם זה אני רוצה גם להזמין את המאזינים, אם יש לכם שאלות, כי בסוף יש פה המון המון רגש. אני למשל, איתמר, רוצה לשאול אותך מלא מלא שאלות על עולם הרגשות, ואני מיד אחרי הפרסמות אנחנו ממשיכים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, אנחנו שבנו מהפרסומות, ואיתמר, אתה איתנו, נכון?
כן,
אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני ככה מקשיב לסיפור שלך ומעסיק אותי גם, לא רק אותי, גם את המאזינים, מעסיק, אני מאמין. קודם כל, שאלה ראשונה, אני שואל את עצמי, אני כאילו, אתה יודע, מנסה לדמיין את הסיפור שלך ואני לא... אתה יודע, כאילו אין לי, אני פורש מהכיסא. אני אומנם, אתה יודע, עוסק בעולם הרגשות ועוזר לאנשים. אני לא מצליח אפילו לדמיין את הסיפור שלך. ואני אומר לעצמי, כאילו, בוא תגיד לי, אתה לא, איך לא פחדת לצאת מהבית? איך, אתה יודע, יש לי כמה שאלות לשאול אותך, אבל יש פה מאזין כבר על הקו שאני מאמין שירצה לשאול אותך. בוא נעלה אותו ונשמע גם מה הוא רוצה לשאול אותך, בסדר?
בשמחה.
כן, אז לילה טוב למאזין, בבקשה. הלו?
הלו?
כן, לילה טוב, בבקשה.
לילה טוב, מדבר יעקב.
כן, יעקב, ואתה רוצה להתייחס לסיפור של איתמר?
כן.
כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול, מה מניע בן אדם ללכת ולהיכנס לתוך תופת? כבר היה לו הזדמנות להיות בבית, היה לו הזדמנות להיות בבית חולים, כשהוא העביר את הפצוע. מה מניע את האדם להמשיך? הוא יכול להציל את עצמו.
כן, כן. אז בעצם אתה שואל, מה מניע בן אדם להיכנס לתוך התופת, להיכנס לתוך המצב הזה ולא להפסיק. ואני אחדד את השאלה שלך ואני פונה כעת לאיתמר. איתמר, בעצם אתה סיפרת שכבר חזרת הביתה ואמרת לעצמך, אני לא מסוגל, אני חייב לצאת שוב, אני חייב הלאה לחזור חזרה, נכון, איתמר?
נכון, זה לא נגמר עדיין.
עכשיו, רגע. עכשיו, שנייה. אני בתוכנית רגילה שלנו, אז הייתי פונה עכשיו למאזין, ועושה איתו תהליך להבין על מה יושב השאלה שלו, ולמה הוא שואל את זה, ואיך זה נוגע בעולם שלו. היום אני מרשה לעצמי דווקא לפנות אליך, איתמר, ובוא תספר לנו, מבחינתך, איך אתה, כאילו, הרי אתה בסכנת חיים, ואתה יודע שאתה בסכנה, ואתה יודע שיכול לקרוא לך משהו, ולמרות זאת, אחרי שכבר אתה חוזר הביתה, אתה אומר, לא, אני חוזר שוב לקרב. כי מה הרגשת בפנים? אתה יכול קצת לשתף את הרגש?
אני חייב להגיד, אני פחדתי. אני פחדתי לכל אורך הלחימה שם, אני הייתי בפחד. אתה לא יודע מאיפה אבוא לך מחבל. אני לפני יומיים, נחשפתי ביום שישי, נחשפתי לסרטון עם מצלמת אבטחה, שמצלם את הרחוב של איזה מישהו, ומראים שם שהמחבל עבר ברחוב שבו הייתי, בזמן שאני הייתי כנראה עם הרב בתוך הבית, שטיפלתי לו בפצע, רואים את המחבל עובר על הרחוב, חולף מאיפה שאני באתי, מאיפה שאני בא, ונכנס לכיוון הבית, זה שהמתין לי מאחורה, בבית האחורי, נכון שהלכתי, צרקתי והוא היה שם, המחבל היה לא פצוע. ואז רואים אותי אחרי כמה דקות, מגיע בעקבותיו. ואני לא יודע שלפני רגע עבר שם מחבל. אז כאילו, אם הייתי מקדים בכמה דקות, הייתי נפגש איתו ממש ברחוב, פנים אל פנים. עכשיו, זה דברים שעוד פעם, זה ניסים, והמחשבה היא, ובאמת, אני הייתי בבאר שבע, הייתי בסורוקה, אני אומר, זהו, אני כבר רחוק מהלחימה, ואז אני מדמיין, אני אומר, לא, המשפחה שלי באופקים, יש עדיין מחבלים מסתובבים, אני אלך, אני אראה שהכל בסדר, אי אפשר ללכת. ואולי בעברי הייתי גם כן לוחם משמר הגבול, אז גם תוך כדי שהלימודים שמתאמן על נשק, אז הטבע אומר לך, אתה שומע עיריות, צריך לברוח. אותנו חילקו תמיד לעשות, כאילו, אתה שומע עיריות, לך ממקור הירי. ההפך, אנשים רצים, אתה רץ נגד הכיוון.
ואתה מתאר, איתמר, שנייה, ואתה מתאר, אתה אומר, אני פחדתי. דרך אגב, כשאתה אומר אני פחדתי, אני מהצד מתפעל, כאילו אני אומר, אין לך את הקושי להיות חלש, למרות שאתה כזה חזק וגיבור, לא למרות, זה הולך ביחד, אתה גיבור וחזק, ואין לך גם את הקושי לבוא ולהגיד, אני פחדתי, כי אתה יודע, יש אנשים שלא מסוגלים להגיד, אני פוחד, הם פוחדים להגיד, אני פוחד, כלומר, הם חלשים בלהראות את החולשה הזאת ולהגיד, אני פוחד. ואתה, אין לך בעיה, אתה חזק שם, אתה אומר, לא, אתה אומר, אני פחדתי, אתה לא מפחד להגיד את זה. ואני אומר, ואז אני בא ושואל, ומעצים את השאלה, אם פחדת, איך למרות זאת אתה מסביר את זה, שלא ויתרת לעצמך וקפצת שוב פעם לתוך האש? כי מה הרגשת? בוא נדבר רגע על הרגשות שלך, איתמר. מה הרגשת שם שהרשית לעצמך לקפוץ עוד פעם לתוך האש? לא רק זה, גם היה שם צורך רגשי לעשות את זה, אתה מבין אותי?
אז אני אגיד לך, את האמת מה שהרגשתי, שאמרתי, אנשים זקוקים לי יותר מאשר, כאילו, למרות שאני מקדח אקדח לעומת קלאץ' ורימונים ופילי לאו, וכאילו אתה עם מחט והבאדם עם חרב, וברמה הזאת. אבל אמרתי, אנשים שם, ואני חשבתי על זה גם כן, עם הימים שעברו, שהצרור ששמעתי הראשון, ואז שיצאתי בחוץ לבית, היה עוד צרור, ובדרך לשם היה עוד צרור ירי. כל צרור ירי כזה, זה אנשים שנהרגו שם, אנשים שנרצחו. כל צרור ירי כזה, זה אנשים שנרצחו. אם אני הייתי נשאר, ועוד פעם, גם לצערי, יצא לי לראות שם, קשה לשפוט את האנשים האלה, אבל יצא לי לראות את האנשים שקפרו, יצא לי לראות את האנשים שנפגו, יצא לי לראות את האנשים ששמרו על הבית, בסופו של דבר. אתה לא יכול לשפוט אותם, נגיד להם, למה עשיתם את זה? כי הוא נשאר בגינה שלו, בחצר שלו, ושמר על הבית, מה האקדח שיש לו. אז אני, אם הייתי אני שומר על הבית, ושי אבוקסי שומר על הבית, ומיכה אליזמי שומר על הבית, ורוני אבוארון שומר על הבית, ומשפחת תוכיון, אב ובן, שאב עם אקדח, והבן אמר לו, אבא, אני אנג באוטו, אתתי עם האקדח, ושתי מתים, ואחים גורי, אחד עם נשק, אחד עם נשק, ועמדים שתי מרצים כיוון התופת, ואבי בוזגלו, ואיגל, אילו, וכל הגיבורים האלה שהיו שם, שחיפו אותם שם, אם כל אחד היה אומר, אני הייתי שומר על הבית, שומר על הבית, שומר על הבית, אז לא היינו מגיעים ל-48 הרוגים, כולל כוחות הביטחון. היו 35 הרוגים בלי כוחות ביטחון, בלי הכוחות שנלחמו. 35 אזרחים תמימים שנרצחו שם. היינו מגיעים למאות. מאות, מאות, מאות.
וואו.
וזה נותן לך הרגשה שכאילו, הם זקוקים לי יותר מאשר, למרות שאני נגדך, אבל...
בוא תגיד לי עוד משהו. כשאתה בהתחלה, ברגע הראשון, אתה שומע יריות, ואתה מיד אומר לאשתך, אתה רוצה לצאת מהבית. עוד לפני שאתה יודע מה, מי, מו. אתה יודע, מה נותן לך גם את הביטחון לצאת? מה נותן לך את ה... אתה פוחד, לא פוחד? מה נותן לך כוח? אתה מבין את השאלה?
פוחד, אבל... כן, אבל אני אגיד לך, כאילו, אני שומע ירי, אני אומר, יש אנשים שם שצריכים, צריכים אותי, עם אקדח. כאילו, למרות שאני, עוד פעם, אני לא דמיינתי שאני אראה מחבלים ברמה הזאת. אני, בראש שלי, באמת, בראש שלי זה היה לראות, כמו המחבלים שאנחנו במרכאות רגילים לראות, בחדרה, בירושלים, פיגוע דריסה, הוא יוצא עם נשק, מתחיל לראות לכל עבר, נגמר לו כדורים, הוא לוקח את הסכין ומתקיד כל האנשים. זה המחבלים שאנחנו מדמיינים.
בעצם במילים אחרות, אם נבין את המניע שלך, זה באמת הרצון לעזור לאנשים. כלומר, אנשים במצוקה, ולי, איתמר, יש יכולת לעזור להם.
אפילו יכולת, לא עדיתי שחשבתי זה יכולת גדולה, אני נגדך. אבל פתאום שאתה מגיע לשם, אתה מרגיש כמה אתה חסר עוני מנגדך. אבל עדיין אתה מנסה לעשות מה שאתה יכול לעשות.
וואו.
היו אנשים, היה בן אדם באמת שבא אליי, זה כמה ימים אחרי, בשבוע אחרי, כשכבר חזרתי לעבודה, הוא מספר לי שהוא גאה שם עם האוטו שלו. והוא ירד, והוא ראה רכבים ירועים, הוא היה באזור אחר של לחימה, והוא ראה רכבים ירועים, ואז הוא יצא עם האקדח שלו, דרך את האקדח, ראה פתאום הוא לא מחבל, כיוון עליו את הנשק, התחיל לראות את כיוונו, הוא רץ בין הבתים, הוא אומר, רצתי בין הבתים, רצתי לבית של אחותי. נשארתי שם, בבית של אחותי. שמשמור על הבית. אז אתה יודע, מה אתה יכול להגיד לו? אתה לא יכול להגיד לו מה, אתה לא מתבייש, כאילו, אנשים, כאילו, אי אפשר להגיד לו דברים כאלה, אי אפשר לשפוט אותו, הוא באמת
דיברת גם על לחץ, אני זוכר בשבוע שעבר דיברת גם על לחץ שהיה לך מכבוד המת. אתה זוכר? מה קורה איתך עכשיו מהבחינה הזו? עדיין ככה יש לך את הלחץ הזה?
פחות, פחות. כי אני גם...
תספר, תשתף אותנו, תשתף את המאזינים. מה פחדת על כבוד המת? תשתף.
מה שאיסר אותי, איסר אותי הרבה, הרבה ימים אחר כך. ככל שעוברים הימים, לכל גופה שראיתי שם, ואמרתי לך, נכון שסרקתי את הרחוב, וראיתי גופות מצד ימין ומצד שמאל, ואני רואה גופות וגופות וחברים, פתאום אני מבין, כי עברתי ככה ועברתי. ואז שאני מנסה להסביר לחבר משהו, אז אני אומר לו, תשמע, איפה הגופה שזה עם האפודה זוהרת, ואיפה הגופה של השתי המבוגרים במגונית, ואיפה הגופות של...
ואז אתה בעצם מרגיש לא טוב עם עצמך על זה שאולי זלזלתי בכבוד המת?
בדיוק, בדיוק.
זאת אומרת, למרות כל המסירות נפש שלך, עדיין יש לך איזושהי הרגשה בפנים, אולי זלזלתי בכבוד המת.
כי כל אחד מהם, אתה מגיע אחר כך למשפחה, ואתה רואה משפחה שבורה.
וואו.
משפחה שכולה. וואו. שהיקר שלהם נפטר. והם היו רוצים אפילו לחבק אותו.
מה הרגשת באמת? מה הרגשת כשבאת למשפחות, ואתה רואה את המשפחות ככה שנפטר להם מישהו, ואתה ניצלת? איך הרגשת עם זה?
וואו. ובפריטה זה קורה לי קצת.
כואב לך? מה, מה אתה מרגיש כעת כשאני שואל את השאלה הזו?
גולה בגרון.
גולה בגרון?
כן.
וואו. כי מה תשתף? כי מה הרגשה?
הרגשה כזאת היא שכאילו אתה מגיע למשפחה ואתה מגיע בלי שריטה עליך. ובלי כלום, לא מגיע עם קביים, עם כדור ברגל, עם סימני לחימה, כלום, אתה מגיע נקי, רק שירים תפוסים טיפה ברגליים, אבל אתה מגיע ככה, והם איבדו להם את היקר מכל, ואתה אומר לעצמך, אתה מרגיש לא נעים, כאילו מה, הם איבדו את היקר ואני יצאתי נקי, כאילו יצאתי בלי כלום, כאילו, אתה יודע שהם לא יחשבו ככה, אבל אתה אומר לעצמך, כאילו אולי יחשבו, אני יודע שהם לא יחשבו, אבל אני אומר לעצמי, כאילו מה, הם איבדו, והם יגידו, תראה, הוא לא קרא לו כלום, ואנחנו איבדנו את זה. ויגידו, למה, כאילו, זה סרטים כאלה של...
וואו.
זה דברים כאלה של... קשה, אני יודע שהם לא יגידו את זה, אף משפחה לא תבוא ותגיד, מה, תראה, איתמר לא קרא לו כלום, ול...
אבל אף משפחה לא תגיד את זה, אבל בחוויה הפנימית שלך, אתה מרגיש שם משהו. וואו, וואו.
כשדיברתי עם פסיכולוגית, היא אמרה לי שזה נקרא אשמת ניצולים. שזה דבר מאוד שכיח, שזה קורה גם בפיגועים, גם בדברים כאלה, גם בלחימה, במלחמה, שזה קורה אשמת ניצולים, שכאילו אתה יצאת והחבר שלך שהיה מטר לידך, הלך לעולמו, אז זה קורה וזה שכיח, אבל עדיין זה לא ממית מהרגשות הפנימיות שאתה עובר ומתייסר.
איתמר, אנחנו בנקודה הזו עדיין נצטרך כעת לעצור, בוא תמתין איתנו לשעה הבאה, גם אני אצרף ככה את עוד כמה מאזינים מרתקים עם סיפורים.
תודה רבה ליעקב.
כן, כן, ליעקב על השאלה שלו. אנחנו כעת מסיימים שעה ראשונה, ואנחנו נמשיך בשעה השנייה עם סיפורים מרתקים מתוך עוטף עזה, מתוך כל מה שקרה שם וקורה שם, כל כך דברים לא פשוטים, וננסה להעצים את זה למקום של תהליך רגשי, להבין קצת, לדבר קצת גם על רגשות בהקשר לכל זה. וכמו שהזכרתי בשבועות האחרונים, טוב, אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון אריה אטינגר, ואנחנו ניפגש מיד בשעה הבאה.